אנחנו עסוקים במאמר שנקרא דו ודו אמונתו. הכוונה היא היחס אל הדור באופן כללי, היחס אל הדור, איך אנחנו מתייחסים אל הדור, ועולה ממילא השאלה, מה זה משנה איך אני מתייחס לדור, מה אכפת לי מה זה הדור, חליק, אל דבר גבוהה גבוהה, רד לקרקע, רד לקרקע. מה אתה מדבר איתי גבוהה? אז סיפרתי לפני כמה זמן, למדתי פה עם אחד הבחורים, עם יצחק. סיפר לי בחור, שמעתי שני אברכים הולכים ברחוב, הייתי איתם ביחד, והם מסיחים לפי תומם, וסיפור אחד לשני, שבאחד השכונות של ירושלים, שכונה שהייתה פעם חילונית מסורתית כזאת, והתחילה להתחרד, מה שקרה להיות שכונה חרדית. מגיע בן אדם, יום שישי מהבית כנסת, המלאכי השרת מלווים אותו, הוא בא לבית כנסת ידוע, לכן אנחנו אומרים שלום עליכם, בואכם לשלום, אצל האשכנזים, לא אומרים בשבתכם לשלום, כי הם לא משאים אותם לאכול. ספרדים אומרים בשבתכם לשלום, אחר כך כולם מוציאים אותם החוצה, אצלכם לשלום. אבל הספרדים חייבים להושיב אותו, ברכה, תעמוד ברכה. אבל זה, צורך הבדיחה, אמרנו את הדברים, לא, אל תקחו את זה ברמה. מלווים את המלאכים, את הבן אדם. הבן אדם מגיע, רוצה לעשות קידוש, אבל הוא שומע מוזיקה בפול ווליום. שבת, ליל שבת, ריבונו של עולם, איך? אני רוצה, מלאכי השבת איתי ביחד, אני מת להגיד שלום עליכם, לעשות קידוש, לעשות הכל. ואמרו, זה גם פול ווליום, לא יודע מה לעשות. אמר, אני יודע מה אני אעשה. לקח סידור, הוציא את הראש שלו, התחיל לצעוק, שיר השירים, אשר לשלומו, יצעק, בצעקות. אחרי כמה שניות ארוכות, הוא שומע שקט. כל הרדיו, או הטאפ, או מה שזה היה, נדם. אמר, השתבח שמך, הזכות שיר השירים עמדה לי, הצלחנו להתגבר על רוח הטומאה שבאה בליל שבת, שומע שקט, אמר עכשיו, בכל אופן יש עוד רוח טומאה כללית באווירה הכללית, נמשיך עוד כמה פסוקים, ככה ליתר ביטחון, נמשיך עוד כמה פסוקים, מבסוט, אומר אשתו, יאללה, מרתי, בוא נעשה קידוש. בא לעשות קידוש, מה הוא שומע? שומע את עצמו, אומר שיר השירים. הבחור למטה, אמר לו אבוק, אתה תעשה איתי ראש בראש, הקליט אותו, הוא ממשיך פסוקים, לתאר את רוח הטומאה.
גם שילב את זה עם מיקסים.
זה חטף אותה בהפוכה. אתה לא יכול להתייחס לדור הזה, וככה לא בקסח ולא בראש בראש. אתה צריך לדעת אם יש לך עסק. דיברנו על זה, שמגמת רופא טוב, זה לאו דווקא הרופא, שנותן לך את התרופה הטובה. זה רופא שמצליח להבחן את הבעיה. הוא מאבחן את הבעיה, הוא יודע מה הבעיה. מבחינת שאלת חכם חצי תשובה. ככל שאתה מברר לעצמך את העניין, את אם יש לך עסק, ממילא התרופה היא רק פועל יוצא של ההבחנה עצמה. לא שאנחנו מזלזלים בעניין של ההבחנה עצמה, של התרופה עצמה. אלא התרופה באה בשלב ב' של ההבחנה שאתה הבחנת. כנ"ל גם אנחנו. הדור שלנו, אתה מסתכל על הדור הזה, איזה דור. אמרתי בשום בדיחה, היום הרבנים המקובלים מפחדים לעשות מי שברך. יש בחירות מהקוצים של השערות. אתה כואב בידיים. אתה לא מבין, אתה הולך, אתה יכול למשוך היום בן אדם בעגיל, הוא פה, הוא פה, הוא פה, למשוך אותו בעגיל כבר. אנחנו מדברים על דברים אחרים בגוף, שלא עושה למקום פה לפרט אותם. אתה משתגע לפעמים. אבל מצד שני, אתה רואה מהלכים חיוביים בדור הזה. אתה לא יכול לשבת בשקט ולהגיד אותי לא מעניין, אני כמו אתמול, כמו שלשום, אותו דבר. אתה חייב לבדוק אם יש לך עסק. אז אני אומר, אנחנו לומדים פה את המאמרים עצמם, שהם קודם כל לוקחים אותנו לגברים האמיתיים, כמו שאמרנו, אתה נמצא עכשיו בניווט בצבא, התברברת, איבדת את הצפון, לוקחים אותך, מראים אותך על פיסטין, אתה עולה למעלה, מתרשת, ואז יורד על המציאות. אבל לא, לא נשאר בבירבור שבו אתה נמצא. אז תפקיד המאמרים שלנו פה זה לנסות להתרומם לגובה ולעומק הזה, שנוכל לנסות להבחין את הדור שלנו. אז דיברנו בפעמים הקודמות, עכשיו בואו נתחיל עוד פעם מבית, כי בבית מביא פה את ארבע קבוצות שמתייחסות, איך הן מתייחסות אל הדור שלנו. הרב קוק כותב במאמר הדור, באחד המקומות שביחס אל הדור, אומר הרב קוק, מאמינו הדור כולו. עכשיו, את האמרה הזאת אנחנו רוצים להבין. מה זה מאמינו הדור כולו? האם זה משפט נכון, משפטו נכון, האם הרב טעה, האם הרב התכוון לצד הפנימי, הצד הסגולי, הצד החיצוני, וכן על זה הדרך, כל מיני דברים כאלה שהרב קוק חזר. אז בואו נראה את בית עוד פעם מחדש. כן? חזרים כולם מבית. מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה הולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת בעצמה רס קיומו היא סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. משפט זה טעון הסבר. אני קורא קצת מהר כי פחות או תעברנו על זה, במקטות אנחנו נסביר. משפט זה טעון הסבר, אי אפשר להתעלם ולא צריך להתעלם בכל המשברים העוברים עלינו היום, ברוך השם רבים מאמינים, אבל קשה לראות שהעם כולו מאמין. בדורו של הרב קוק, בו עוסק מאמר הדור, הייתה אמנם רוח גדולה של אידיאליזם, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, וביותר לאחר מלחמת יום הכיפורים, וביותר לאחר שלוש נקודות, אפשר להמשיך את זה עוד ועוד ועוד, החלו להיווצר פקיעים בתודעה ובעוז הלאומי. פקיעים המתבטאים בהתערערות ערכי היסוד, בעיות בחינוך הנוער, מרידה בסמכויות, חוסר מוטיבציה וירידה מארץ. בעקבות כל זאת עולה בלב כולנו בגלוי בסדר השאלה, האם ניתן לומר דברים אלה גם על הדור שלנו? ותראו איך הוא נראה היום הדור הזה. רוצה להחזיר שטחים, רוצה לעשות ככה, לא אכפת לו משום דבר. השאלה הזאת נשאלת, צריכה להישאל את זה כל אחד מאיתנו, והיא נוגעת לכל יסוד אמונת איתנו. לכל דרכן, כל הבנתנו את דברי הרב והדרכותיו לתיקון המשברים, להיותנו פועלים עם אל בכל מהלך גולתנו, תלויה בשאלה זו. אי אפשר לגשת אל הדור עם ההנהגה האלוקית בסדרי הדורות. מדרגת עם ישראל ואיך המאורות המותבים לפנינו אינם מבוררים לנו. כמו שאמרתי, אם אתה לא יודע אם יש לך עסק, תפוס מחר. אמרתי למישהו, השבוע רציתי להראות לאחד החברים שלנו סרט על גוש קטיף, אז באתי לבן שלי, אמרתי לו, הדעיה, תפעיל לי את הסרט במחשב. למה לא יודע להפעיל מחשב? מה אני אעשה? פרסי בקרד גרד, לא יודע. קשה לו. לא, מה אני יכול לעשות? לא יודע לעשות. אז אני מבין שאני לא מבין במחשב. אמרתי לכם את הבדיחה שפעם אמרה, זה מפקח על משרד החינוך. זאת אומרת, היום זה דור כזה, שהילד בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, אם לא תביא לי מפתחות של האוטו, אני לא אגיד לך מפעיל את המחשב. זה הדור שלנו. הכסף אצל ההורים והשכל אצל הילדים. אבל לפחות צריך את הנבא. אני לא יודע להפעיל מחשב, מה נעשה? עשיתי שתי קורסים בהוראה וקיבלתי ציון 10 והכל, אבל עכשיו תביא אותי, לא יודע. לא יודע מה עושים, אני עכברים, זה רק אחרי מחר. אבל זה אני מזכיר בדיחה. אבל אני אומר, אתה אל תהיה בעל גאווה להגיד, אני עכשיו מבין את הדור, אני הולך לך, אני יודע, יש לי עסק. אם אתה לא מבין את הדור, תהיה בעל הנבא להגיד, אני לא מבין. אחד תמידי חכמים, אף בדין, תמיד חכם גדול פה במכון, לא ממכון, אבל לפעמים מה להתפלל במכון, בא אף פעם בשאלה במערל. אז הוא אמר, אני לא מבין במערל. תמיד חכם גדול, יש לו ענבה גדולה, הוא אומר, אני לא למדת, אני לא יודע. זה לא בושה, להגיד, איני יודע, שאתה באמת לא יודע. זה לא בושה, זו הדבר האמיתי. אבל הבעיה של הרבה אנשים, יש להם אומנות סיטרה, וגאווה, והם מבינים בכל הדברים שבעולם. פעם אחת הייתי באיזה... הייתי אבל על אמא, זכרונה לברכה, ואחד הבחורים במכון התחתן. עסקיתי בחוץ, שתתחיל החופה. הייתי בחוץ, עמדתי עם השומר שם של האולם חתונות, שהוא מכוון את המכוניות לעמוד בחנייה. מגיע יהודי בצטלה של תלמיד חכם, הלבוש המפורסם והידוע, פרק ומקבט והכל, ושם את האוטו בזווית אחרת. ניגש אל המסכן השומר, אבל לא... כבוד הרב, תשים את האוטו שלך, כאילו הוא רוצה שהמקום מאוד צפוף, שיהיה חלות מסודרות. הוא אומר, לא, אל תדאג, זה יתמלא, אני אומר לך, אני רב, אני אומר לך שזה יתמלא. באתי לשים לו רוח חתלת, מה? כמו רבי עקיבא ישראל שוך. מה הקשר שלך, זה שאתה רב וזה שאתה במכוניות? יש קשר בשני? אם הייתי בא לך עם אוף ושאול אותך, אם האוף קשה או לא, תגיד, אני רב, זה בסדר. הבן אדם מבקש, עושה סדר במכוניות. אתה זאת המכונית שלך, עושה לך זרוקה שם סתם. לא אכפת לך מאף אחד. איפה זה שלך? סתם ככה, בשביל הדרך שבעניין. אז אני אומר, גם פה, בעיניים שלנו, אתה בא להתעסק בדור, אם אתה לא מבין, אם אתה לא מבין אם יש לך עסק, תהיה בעל ענבה להגיד, אני לא מבין. שתוק, שב בצד, לא מוכר כלום. למד בשבילך לומר, איני יודע. מה? מצוות הוכחה מתקיימת בכמה תנאים. תנאי אחד אומרים, כמו שיש מצווה לומר דבר נשמע, ככה יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. למה? אם אתה, אני, עומד לידי בן אדם שעושה מעשה לא טוב, ואני בא אליו ואומר לו, תעשה ככה וככה וככה, והוא לא מקשיב לי, קודם הוא היה שוגג, הפכתי אותו למזיד. אני הכשלתי אותו עוד יותר. אם הוא שמע לי, מצווה עליי להוכיח אותו. כתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תישא עליו חטא, אתה הופך, גורם עוד לא לחטוף. אז אם אדם שומע בקולך, מצווה עליך להשמיע לו. אבל אם הוא לא, אם הוא לא שמע לך, מצווה עליך לשתוק, אתה מקיים מצווה. יפה. אז למה היום אומרת שבדוח שמחה? אז אם אין לך שום קשר איתו, תיזהר, תשכור את הדברים. לפעמים אתה יכול להפוך אותו למזיד, לפעמים שוחגג, ותכף גלשנו נושא מאוד חשוב, אני אסביר לכם את זה גם במאמר מוסגר אחר. רבי עקיבא אומר שאין בדורנו מי שיכול להוכיח. עוד בזמן ההוא. אין מי שיכול להוכיח. ועוד סיפור, עכשיו גלשנו נושא, אבל אתם יודעים שאני אגיד לילוש, בנושאים חשובים, במוסר אביך, וזה מאוד חשוב. מוסר אביך, יש פה מידות הראייה. פשוטכם, זה פסקה שאני אוהב לחזור אותה לעצמי, לשנות אותה לעצמי, כי אני טועה בה כל הזמן. אז אני משתף אתכם בחולשות שלי. פסקה תוכחה. תוכחה. תשמעו טוב טוב, במיוחד לבעלי תשובה, שהם, זה החולשה שלהם. אוהבים לוכח כל אחד ואחד. אני מנסה לעצמי, מצד הניסיון שלי. פסקה במידות הראייה, סעיף תוכחה. אומר הרב קוק, יש לעיין בדרכי בני אדם שרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. כשאתה בא להוכיח בן אדם, תבדוק עם מי יש לך עסק. למה? הרי כתוב בתורה, הוכח תוכח את עמיתך. מה אכפת לי, מי הוא ומה הוא, מה זה משנה לי? אני עכשיו הולכה מצווה דאורייתא, הוכח תוכח. אומר הפוך, לא, 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 לא. תבדוק עם מי יש לך עסק. למה? אולי זה הדרך, לפי עניינו, טובי. אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אני אסביר את זה בשפה שלנו. לא בשפה גבוהה. כלומר, אתה רוצה להוכיח בן אדם, תבדוק אם יש לך עסק. אולי הבן אדם שעומד מולך, מה שהמעשה השלילי שהוא עושה כרגע, זה מונע ממנו מליפול עוד יותר עמוק. ואני לא אשאיר אתכם באוויר, כי אני אוהב סיפורים. אספר לך שתי סיפורים. סיפור אחד, יום אחד, התחלתי לחזור בתשובה, היה איתנו בכיתה, היה בית ספר המכונה חילוני, איתנו היה בכיתה אחד, שהוא היה, נקרא מסורתי. יש מסור A, מסור B ומסורתי. אנו מה? הוא עושה קידוש בשבת ונוסע בשבת. טוב, אני התחלתי לחזור בתשובה, פה במכון מהיר, אז אתה חייב להוכיח שאתה צדיק והכי גדול בעולם. יום אחד יושבים אנחנו, הבחור הזה המכונה מסורתי, אני המכונה חוזר בתשובה, וישב איתנו עוד אחד, שהוא פעם למד בישיבה תיכונית עד כיתה י', והוא שאל שאלות הרבנים שלו, לא קיבל תשובות, זרק את הישיבה התיכונית, בא לבית ספר החילוני שלנו, רואה את הכיפה, והתחיל להידרדר מבחינה דתית. כשאני, שלושתנו ישבנו, דיברנו, בשלב מסוים. אני תקפתי את הבן אדם המסורתי, אמרתי לו, תגיד לי, אתה עושה קידוש, אז אתה אומר שיש אלוקים. אז למה אתה עושה בשבת? ואם אתה עושה בשבת, אתה עושה קידוש. תחליט, יש אלוקים או אין אלוקים? הבן אדם התחיל להתבלפל. והאור שהיה פעם דתי, מצא הזדמנות, גם התחיל לקסח. תלך לתקוף אותו. הסברה הגיונית. אתה אומר משיח לשמיים וארץ. אתה מודה שאלוקים? למה אתה עושה בשבת? אתה עושה בשבת, אתה עושה קידוש. תחליט, או, אין פה, עד מתי תפסיכו שני הסעיפים. ואני, הבן אדם התחיל לדחק לפינה. אנחנו דוחקים אותו ככה, שנינו תוקפים אותו, בום, 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 מגופים ככה רוחניים. הבן אדם, אני רואה, והייתה לי משהו, תחושה פנימית, שאני עושה משהו רע. הרגש שאני עושה משהו רע. ואתה אמת להיות המנצח בכל קרב, ולעשית הנוקאוט ולהגיד, שוב הוא נענה, שאני הגבר. אבל משהו פנים פנימי אמר לי, אתה לא עושה משהו בסדר, הסעתי את הנושא לנושא אחר, וברחנו מהנושא הזה. אבל הדבר הזה הוליך אותי כל הזמן. אני צודק. אנו מבחינה הגיונית, מי שהגיון, קצת הגיון לא כל כך שלם, אבל הגיון. אתה עושה קידוש. אז אתה מבין שיש אלוקים. אז למה אתה עושה בשבת? ואם אתה עושה בשבת, אתה עושה קידוש. הגיוני, לא? אחלה הגיון שבעולם. ואתה יכול לנצח את הבן אדם כשאתה עושה דבר כזה. עד שראית את הפסקה הזאת. עוד סיפור אחד קטן. הייתם תלמיד חכם הגדול, אחד גדול בישראל, נסע לארצות הברית. אמרו לו שבקהילה, שם, בארצות הברית, יש אנשים שבאים עם אוטו בשבת לבית כנסת. לא רפורמים. לא יודע איפה, שם בקהילה כמו. לא רפורמים, באים עם אוטו בשבת לבית כנסת. שאלו אותה, מה לעשות? מה לעשות? מה, אתם פגנים? בשבת לאוטו בבית כנסת? אמר להם, מה רב, אל תגידו להם כלום. איזה רב זה? זה רב חפיפים בטח, לא? הוא לא מבין עניין בדת. אין בשבת לבוא עם מכונית. אלא מה, הסיפור לא שלם. אתם לא מכירים את כל הפרטים. הסיפור הוא כזה. אותם אנשים שהיו באים באוטו לבית כנסת, הם היו גרים, אנחנו לא מבינים את זה בארץ, במושגים של פה. רחוק מאוד מבית הכנסת, הם חיים באזור של גויים. בית הכנסת זה המקום שעוד נותן להם קשר לעולם היהדות. משהו, קצת צינור, ליהדות. כל השבוע, כל הזמן, נמצאים שם עם הגויים, עובדים איתם, בבית הספר, הכל. הם באים באוטו לבית הכנסת, כי זה שעתיים הכנסייה. שם אין בית כנסת. אם הוא לא יבוא באוטו לבית כנסת, הוא ניתק את כל הקשר שלו עם העולם היהדות. הוא יכול להתבולל. אז אמר להם, לא שתגיד להם, בואו תיסעו בשבת באוטו, אלא אל תגידו להם כלום. אולי זה הדרך, לפי עניינם, טובה היא אף על פי שהיא שלילית. אבל בחיסרון שלה, אם יגיעו לנו לחסרון יותר גדול. קנה להם החבר שלי. מה אני נכנס בו חזק? לפחות יש לו קשר לקידוש, לשבת. יש לו משהו. גם את זה אני רוצה לחתוך לו. נכון שזה לא, נכון שאני צודק. אז בואו נקרא את הפסקה עוד פעם. יש לעיין בדרכי בני אדם. כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא. אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה מגנות עליו יותר עצומות. במקרה של אותו בארצות הברית, התבוללות. נכון שהוא נוסע כרגע בשבת, וזה לא בסדר. אבל החיסרון הזה מונע ממנו חיסרון יותר גדול של התבוללות. פעם הרב סוקרמן סיפר לי, זה באוזני שמעתי מפיו, הוא היה נוסע לארצות הברית, סליחה, לצרפת, לעשות סמינריונים, נוסע עלייה לארץ. שם הם היו באים עם עגלות בשבת, זוגות חילונים של יהודים לסמינריונים האלה, ושם אין ירוב, שם אז רשות הרבים, דאורייתא, לא כמו פה. שם המקומות ש... שישים ריבו עוברים, חופשי וכבישים רחבים, ובאים בעגלה, מטלטלים בשבת. אז הוא התקשר לאחר מוזמן אוירבך, ערב שבת, אמר לו, כבוד, מישהו לא מכיר, אחד מגדולי הדור, נפטר לי כמה שנים, אבל... תמיד חם, שם קובל כל החוגים, עם כתפיים רחבות מאוד. אז הוא התקשר אליו, ושאל אותו אם להגיד להם לא לבוא. לאנשים שבאים מהגלות. ככה הרב סוקרמן אמר לי. הוא אמר לי, הרב שלמה אדם הבא, אמר לי, האישה טובעת בנהר ואתה שואל שאלות, זה אימה ידועה אצל חסידות שטות. שאדם רואה אישה טובה דבנה, והוא עושה אצבעות, רגע, היא ניתה, איך אני אגע בה, מה אני אעשה, היא עושה בלו בלו ואתה עושה אצבעות. קפוץ ראש, קפוץ איך שאתה רוצה חתירה, תופס אותה מאיפה שלא יהיה, מרציא אותה לקרוא הנפש. אז זה הביטוי, האישה טובה דבנה ואתה שואל אותי שאלות, מה השאלות פה? אז אני אומר, הרבה פעמים כשאתה רוצה להוכיח את זה בן אדם, אתה לפעמים גורם לו לנפייה יותר גדולה. אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם מי אתה מוכיח. ואני אומר לך, בתור בעל תשובה, אני כל הזמן הייתי מעיר לכל אחד. בא לזה, מעיר לזה, בא לזה, מעיר לזה, מעיר לכל אחד, כי שופוני ענה שאני הצדיק ואתם הרשעים. אבל תדאוג עם יחד, אז בואו נעשה פה אחד, נכון, אתה צודק. בחור ממכון מאיר סיפר לי, הלך יום אחד לכותל, ראה בן אדם עם תפילין בכותל, אדם מבוגר. התפילין שלו היו פה. וואי, מה כתוב על זה? כמניח במותניים, עובד עבודה זרה, על התפילין שמונחות, לא מתחילת השיער. אז בא אליו, אחר בחור ממכון, הרימו את התפילין למעלה. הוא תפס תפילין, זרק על הרצפה והלך. תיזהר, תדע לך אם יש לך עסק. תדע לך אם יש לך עסק. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את הדברים עצמם. תוכיח, יאללה, בוא נעוץ, תוכיח. אנחנו צוחקים את זה, אבל לפעמים זה בנפשנו, בנפש הדור, בנפש האומה. אני לא אומר עכשיו לשבת בחיבוק ידיים. אבל קודם כל תדע לך, אם יש לך עסק, יש לעיין בדרכי בני אדם. חבר טוב שלך, שאתה יודע שהוא טוב, שומע לך, למה לא? תבוא תגיד לו, אתה רוצה להסביר משהו?
כן, הייתי בקולומביה, באחת הקהילות שמה, אז צרחתי אצל הרב, הרב של הקהילה. הקהילה שמה היא מתפרמטת,
מתפרמטת. מתפרמטת. ביטוי חדש. מתפרמטת.
והרב הוא זועק, הוא ממש זועק, זה לא פשוט, זאת אומרת, הרב היה שם במצוקות, הוא מצא את ליבו, כן, לדבר איתי על העניין, הילדים שלו מתקלקלים, הוא לא יכול להעיר להם, כמו שאתה אומר, אפשר להעיר להם בגלל שאם אתה מעיר להם, אז אולי יתבעו בזהו, יכול להיות אבל גם שבן אדם טובה יש לו לפי מזכות, שהוא מושך אחרים לטוב. אתה בא להציל בן אדם טוב,
לא מושך עוד משהו. אני לא אמרתי לו להוכיח. מה אני אמרתי? אני אמרתי, יש לעיין בדרכי בני אדם. יכול להיות. אני לא בא לשפוט את אותו רב באותו מקום שמעת, ולא משנה מי אותו אדם. יכול להיות ששם הוא צריך לפקיעת תקיפה, בגלל הנתונים שקיימים שם, או בגלל הסכנה שקיימת שם, של רפורמה מול זה. יכול להיות ששם הוא צריך לשתוק. יכול שם, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לו מה לעשות אם אני לא מכיר. הרב אליהו תמיד אומר, בכל ישיבה, ראש הישיבה מחליט. גם נעשה יציאה להפגנות לכל מקום. למה? יש הכל לך כל הכל הצלחת. לא! אומר הרב אליהו, ראש הישיבה יודע מה מצב הישיבה. אולי הישיבה כרגע בחולשה, ועדיף להשתף לשבת ללמוד. מי שנמצא במקום יודע מה הנתונים. מישהו בחוץ לא יכול לבוא. לכן כמוסה של מה לדעת, אתרה במקום מסוים. יש בן אדם בונה רקמת מצבים מסוימים עם הציבור. פעם מישהו בחוץ, עורך לרגע, עורך כל נגע, ומתחיל להראות. אתה יודע, אתה מבין מה קורה פה. אתה בכלל יודע מה קורה. לא עליכם, לא עלינו, אני שלחתי שבעה אנכים. מה בן אדם? והיה שם סיפור, סיפרתי לך הרבה פעמים, אבל לא עכשיו הזמן, ספר זה. המצב מאוד טרגי, והילדים שלו חילונים, ולך... נסה ליצור מצב שבו מתיחות מאוד גדולה, ואבא, זה היה מצב מאוד רגי, כל הפטירה שלו וכל העניינים, והם צעקו על אלוקים, איפה אלוקים, איפה זה, איפה זה, איפה זה. ואני ניסיתי מאוד בעדינות ליצור מצב מסוים. פתאום מגיע בן אדם, נכנס לבית, פנינו מנחה, קם אחרי מנקר המנחה, אומר, בלי לבקש את מאף אחד. ברשות, הקהל, ברשות זה, התקדתי את הראשה. טוב, כל המסתכלים עליי, אני נציג אלוקים על בני אדם, בפי הרבות, אני אף שחזר בתשובה, מסתכלים עליי, שהוא עדה, שהוא משהו עדה, שהוא, גם אני אקרא לכם שהוא עדה. טוב, מדבר, 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 מדבר. אני מדבר שטויות לדעתי, ביחס לסיטואציה שיש שם עם הציבור שם עד שם, למרות שהוא דיבר דברי תורה, אבל ביחס של המציא של הופעתם, הם מדברי שטויות. נגמר תפילת מנחה, עכשיו מה נגמר? צריך כבר תרבית, כבר חושך. כבר חושך. אז טוב, ערבית, פנים ערבית, נגמר ערבית, אבל נקם עוד פעם שידבר. עוד פעם מסתכלים עליי, שהוא אדם, מה שהוא אדם, מה שהוא אדם, אני הזמנתי אותו, לא יודע מי זה בכלל. טוב, משאיר את הראשון. בטים לכל ארוחת ערב כבר, ערב, שהוא. אז אני הגשתי אליו, עוד פעם מסתכלים עליי, שאני אלך לדבר איתו. אמרתי לו, תשמע, צירוך הרבה, אין בעיה, תוכלו אוכל, אני אדבר תוך כדי. אמרתי לו, לא, זה מפריע, אנשים אוכלים, הם צריכים לאכול גם. קצת שקט באוזן. טוב, ישר בצד, בזד, היו שם איזה שני אורחים שם, כאלה חילונים, התחיל לדבר איתם, טאפ, טיפ, 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 השאיר את כל הזה, ישבנו, הלכנו אחת רגע. שם הוא עשה לדבר, אמרת לנו לדבר, קם ללכת, יצאתי אליו החוצה, אמרתי, תשמע, אתה קמת ואמרת, ברשות המשפחה, ברשות, לא אתה פשוט במשפחה, לדבר? אמרתי, לא. אז אמרתי, מה זה ברשות המשפחה? מי אמר לך לדבר? אמרתי, אתה יודע, אני הולך פה בונה מערכת יחסים כזאת, עדינה מאוד, הולך ממש כמו פיל באיזה מבנה זכוכית, לא דואלקס, זכוכית עדינה, 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 שאתה עושה בום, פה נשבר משהו, ואתה בא ככה, בום, רומס את הכל, רומס את הכל. אני מבקש ממך, אתה בא לפה, רק לשבת פעמים לך בערבית, בשפרית. אתה לא בא פה לדבר. שמעת אותי? לא בא יותר. ממש לא בא. כי זה אדם שבאת לשמיע את עצמו. אבל תבין איזה עסק יש לך פה. יש קומנדו הלוויות, זה נקרא. טיפוסים שהם, יש מקומות, יושבים שבעה באוהלים, הספרדים אומרים לעשות אוהלים כאלה, יש להם בימה עכשיו חופשי, ואנשים בכלל מתים מהעצבות ומהדיכאות של המוות, והם באים, עוד רוב, רצחה באולד, תן מכות, דקה בשעות, הנה. איפה הנגות, איפה זה? מה התוכחות שאתה נותן כרגע? אז אנשים מסכנים, מתביישים להגיב, כי בכל אופן, האדם יש לו אצטלה של רב, יש לו זקן, הוא מדבר דברי תורה, ולילול לשבת הנפטר, אחר כך הוא בבקש את הכסף גם אחר כך כמובן, זה גם מהצד, לא משנה. שוב, איפה? אז אני אומר, בכל מקום צריך לדעת מה מערכת היחסים שלה. הרבה פעמים, אני אומר את זה לא במקרה הזה, כי אני לא מכיר את הנתונים שלה ולהגיב. במקומות אחרים שהיו, הרבה פעמים גם התקיפות של הרב גרמה לריחוק הזה. הוא לא צריך לעשות בתבונה כדי לדעת איך לקרב אותם. זה חוכמה של רב קהילה. איך הוא מצליח מצד אחד לשמור על קהילה שלמה ששומעת על מסורת שהוא מרומם אותה, מצד שני, איך תפילות, איך זה? זה חוכמה. זה לא כתוב בשום ספר בכללים. למשל, השידוכים שדיברנו פעם קודמת, שאדם בא, אמרו לו שידוכים. הוא אומר, אבל אני רוצה שידוכים, פעם ראשונה, אני לא יודע מה זה השידוכים, אני באתי מעולם חילוני, מה עושים לשידוכים? אמרו לו שלושה דברים. צריך לדבר שמה. משפחה, אוכל ופילוסופיה. לקח שלושה סעיפים, כתב אותם בדף, הלך. מוציא את הסעיף, סעיף ראשון, משפחה. אומר לה משודכת, יש לך אח? אומרת לו, לא, וואלה, בכתי, הלך סעיף ראשון. הלך סעיף ראשון. סעיף שני, אוכל. תגיד, אתה אוהב את קישואים? אומרת לו, לא. מי? סעיף שלישי. אז הוא אומר, תגיד, אם היה לך אח, הוא היה אוהב קישואים? אנחנו לא עומדים בחיים בשיטת הדירוגים. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. בכל מקום רחב עיניו בראשו. אבל סתינו, כי זה סטייה נצרכת. תוכחה היא לא כלל ברזל שסוגרים עיניים ורסים איתו.
איזה חרב, כל מה שאמרת ברבע שעה האחרונה, מאשר
את מה שאמרת, מה חיזקת, מה שאמרת, תהיה כאילו, ושאין בדור שלנו, משיך
חוכך.
יש הדור
חלש, וכל דבר קטן
שהם
עושים טוב,
שעושים,
מאשר לא יעשו. אני באמת
לא לוקח אותם. אני לא רוצה ללכת למשפט שאתה אמרת עד הסוף. כי יכול להיות שאתה עכשיו בחדר שלך, לא בחדר הפרטי, מקום עשיון כאילו שאין. יש לך חבר, שאתם עובדים ביחד, ואתה רואה אותו שעשה מנהג לא טוב. סיפרתי לכם פעם, בא אליי, ספר סיפור, אני מספר את הסיפורים האלה כי הם באמת החיים. יום אחד היה פה יהודי בשם הרב נתנאל, הרב של יישוב עצמונה, בגוש קטיף, השם ישמרם ויחזקם, דרכים גבולם, לכל הכיוונים שאפשריים. צפון הדרום היה מקד מזרחה, חאן יונס, רפיח, מה שאתם רוצים. אף של היישוב הזה, הוא היה פה רב במכון מאיר, והיינו במערכת יחסים של עבודה. יום אחד אומר לי הרב נתנאל, אומר לי, דני, אתה רוצה לשתות אולי כוס קפה? הוא אומר לי, כן, נכון אחי? הוא אומר לי, כן, כמה סוכר? טיק, 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 רצתי ותשתי כוסות, יושבים. שואלים מה שלומך, דני, ברוך השם, מה יש פה בבית, מה שמה זה, מה שמה זה, ברוך השם, ברוך השם. אומרים, דני, לפני שבוע, אמרת לי משהו, זה לא היה בסדר. הרב ראובן, אני מתנצל, התחלתי להתנצל, וואה, פרגנתי לו, איזה חומה הוא עשה. אם הוא היה אומר לי שבוע לפני כן, שמעתי לו לא בסדר, הייתי הורס אותו לגמרי. הייתי מכסח אותו שאני צודק. שבוע אחרי זה קרה לי, כוס קפה, מה שאמרת אז לא היה בסדר, ואני מתחיל להתגונן, ולהתנצל, ולהצטדק. הוכיח אותי בעדינות ובנאה. אתה מבין מה זה? הוכיח? שהוא הרוויח פעמיים, ואני הרווחתי שלוש, כי גם הרווחתי שיעור. איך מוכיחים? לא אמרנו שלא נוכיח, לא אמרנו שאני נוכיח.
לא, לא בכלל, אם זה מישהו שמקבל,
אם הוא מקבל, וגם תמיד בהתנדר איתך, אל תעשה אדם שעת כעסו, ולמשל שביתו מונח לפניו, יש מצבים שבהם תלוי מתי, ואיך. אני לא רוצה להגיד, אין בכלל. יש מצבים שאדם שומע לך, אבל קודם כל, יש לעיין בדרכי בני אדם, ואתה אומר, כמו שאומר אף הוא בסעיף תוכח.
אתה בתור חבר או בן משפחה, שפחות יותר מכיר, אתה יודע איך לגשת
לך. סתם בן אדם
שאתה
פוגש,
כמו
סיפרנו, אתה רואה כדי
שהדינים
המונחים
פה, איך? אתה לא מכיר אותו.
אז למה להעיר לו? למה להעיר לו? למה?
אתה רוצה איכשהו
שיקיים
את המשרה בשלמות.
אתה מחפש את
הדבר
במים שלו?
זה נכון, זה עכשיו זה פה למצוא
את זה. זה בעל תשובה, שמחפש שכולם יהיו צדיקים.
אז בשלום.
למה? איפה?
לא, לא בשביל להתפאר על עצמו, יש כאלה שמתפארים...
לא, אנחנו רוצים שכולם יהיו צדיקים. אנחנו רוצים, אתה צודק, אנחנו רוצים שכולם יהיו צדיקים. זה אמת. אבל הדרך, איך אומרים הביטוי האמיתי? אל תהיה צודק, תהיה חכם. אתה צודק במה שאתה אומר. אתה צודק שכרגע התקינים שלו לא בסדר. אני מסכים איתך. ויש פה סעיפים לא טובים. אבל אולי אפשר להגיש אליו גישה אחרת. או צריך לבוא אליו, לדבר איתו. לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, כי זה תלוי בסיטואציה. תלוי בבן אדם שעומד מולך. אין בזה כללים, פילוסופיה, אוכל ומשפחה. אין בזה כללים כאלה. הכלל היחידי שיש, זה יש לעיין. אז אם זה בן אדם שומע לך, פדה. אם זה בן אדם שלא שומע לך, שתוק. אתה מקיים מצווה בשמיקה, אתה יודע מה זה? אתה שותק מקיים מצווה. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, הנשמע. כך יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. אתה מקיים מצווה שאתה שותק. זה אותו דבר. כשם. רק אנחנו, מה זה אנחנו? הנוח שבעולם, בוא נלך את זה בצורה, לא אתה. הנוח שבעולם, אדם אוהב להשמיע את עצמו, וכל הזמן, פחות לשמוע, פחות לדברים עצמו. אבל שוב פעם, לכן אני לא אחרי הכיסויות שלו, אין, לא מעניין כלום, עכשיו אני הולך היום, יוצא לו מדרגות, סוגר את העיניים, לא אכפתי מאף אחד. רק על עצמי אספר ידעתי. צער עולמי כעולם ומלא.
לא, לא נכון, זה לא משם. כוונתי, לפחות על מי שאתה לא מכיר. בוא נתחיל מזה, אני יכול להגיד לך שגם בתוך המשפחה, גם בתוך המשפחה זה לא פשוט.
נכון.
כשאני חזר בתשובה והיה מהיר לי על משהו, לא משנה, אם צודק או צודק, ישר יוצא לך איזה שהוא אנטי. אפילו שכאב שלו. יוצא לך אנטי, לא. תשאר אותם את האוזניים. כמו שאתה אומר, זה דבר שלא נשמע. אני יודע שהוא צודק, אני יודע שהוא למד ואני יודע שזה נכון. לא מוכן לקבל כי לא יכול לעשות.
נכון.
אז אני אומר, גם במשפחה לא,
אז על אחת כך... ודאי שבמשפחה, אז אחרי דמת, יש להם בדרכים בני אדם, זאת אומרת, אח שלך, חבר שלך, חבר מהחדר, אדם ברחוב, יכול שגם כן, תבוא אליו, תבוא איתו בנועם, או בנועם, לא יודע מה, תראה שאדם לא כעוס, חייך לו, ספר לו בדיחה, הוא ישמע לך אולי, כן, אולי לא, אני לא יודע, אני לא יודע לך לא. רק אני אומר, יש לעיין, בסדר, בואו נעיין את עצמם פה. חמש תשובות. ניתנות שאלה זו בשון הראשונים חמש כתות. זה פעם קודמת, אבל יש פה הרבה פצורים חדשים, אז אם משהו לא ברור, נחזור על זה פעם. מה אני אעשה? אמרתי לכם, פה אני יכול לתת שיעור קבוע, אותו שיעור, ואנחנו, תמיד אני אחדש. כי זה אותו דבר, והציבור פה יתחלק. רק מי שעומד פה, מזדקן. אני אתיישב. כת ראשונה אומרת, הרב היה אמנם אדם גדול, הרב כוונה לחוק, אשר כאב את מצב הדור ויצא לישע עמו בדרך מופלאה, נשגבה ואומה מאוד, אך הוא התייחס לדור שראה לפניו ובו, בדור של אז. בחלוצים אלו הסתתרו באמת נשמות גבוהות. הרב רצה להפיח בהם רוח חיים, לחזק אותם ולהפוך את התהליך לפתח של גאולה וישועה, אך הדבר לא הצליח, התברר שאין זה כך. עובדה היא שבדור שלנו אי אפשר למצוא אותו אידיאליזם, אותה מסירות נפש, תודעת עם ורוח עם, עד הרבה יש נביקה גדולה מאוד של הרוח הלאומית, התחייה הלאומית החילונית סיימה בעצם דרכה, וכל הסיון הגדול והנפלא של הרב להפוך תהליך לתהליך גאולת ישראל נכשל. דבר בדבר הדרכת הדור, יש אף אתה ערך של דברי תורה וערך שירי, אך לא ערך פרקטי מעשי לדורנו. אנחנו עכשיו, הדור התחלף, השתנה, אתה יכול לכתוב מאמרים יפים, אומרים חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, זה להגדיל תורה ולהאדיר. אתה רוצה לדבר על הדור, הלכו כתב מאמר על הדור, זה היה שייך לדור של אז, אבל הוא טעה, עובדה שאין זה המשך. אתה רוצה להגדיל תורה ולהאדיר, תקרא מאמר על הדור, בין 2-4, עם כוס קפה, בלי סיגריה, אסור לעשן, ונמשיך הלאה. אין בעיה. זאת אומרת, יש פה טעות של ההפוק בהבחנה, זה התאים אולי לדור שלו, אבל זה עובדה שלא הצליח. היום אתה רואה פוסט-ציונות, אין אידיאלים, לא מתאים כלום, הכל, לכל משתוק ולכל מחר נמות, הכל, כמו שאמרנו פעם בחצי בדיחה, פעם היה קנדרלך, שמנדרלך, כל לך, היום ביסלי, שמיסלי, דוג לי, הכל לי. פעם זה היה לך, היום זה לי. מתחלף הדור. בסדר? כיף לי. היום גם הכיף נהיה לי. צריך אולי עכשיו חדשנות, אולי נעשה סוג אחר של זה, פרסומת. צריך להציע את זה פעם לשיווק מישהו, אבל זה, אני לוקח את הבעלים על ה... אולי השמות של כללים, אולי זה שני.
כיף
יעצר.
זה
ממש
שלנו.
מה?
שלנו
שלנו. טוב, יכול להיות, לא יודע, צריך לבדוק את הפסיכולוגיה ההמונית, אני לא מבין בשיווק. מודה ועוזב ירוחם. זה אנחנו רואים פה, זה הקאט הראשונה. הקאט השנייה אומרת, אמנם אנשים רבים אינם מאמינים היום. אתה מסתכל בחוץ, אתה לא רואה כיפות הרבה, אבל אותו גרעין של המאמינים מוצאים עם את כל עם ישראל ידי חובת האמונה הזאת, והם, אותם אנשים שמוצאים ידי חובה, הם העם באמת. זו כוונת הרב, מאמין הוא העם כולו. לפעמים קבוצה הזו גדולה, לפעמים מצומצמת, אבל מכל מקום כוח חיים של העם מתגלה בה, והיא מבטאת את הלך החיים של העם כולו. כמו שיש הרבה אנשים שכך חושבים, בין אם זה דתיים, בין אם זה שמאלנים, שהם חושבים שהם העם, מה שהם אומרים זה העם חושב, הם עושים את הסקרים בינם לבין עצמם, הם יודעים מה העם עושה, מה העם חושב, מה העם הכל, ולא משנה כרגע אם זה שמאלני או ימני או חילוני או מתנחל או זה, יש טיפוסים כאלה. אנחנו העם, והם ההמון, לא מבינים עניין, אנחנו מוצאים אותם מדי חובה, ולכן אנחנו המאמינים, או אנחנו השלוש נקודות. בסדר, הקאט השנייה, עוברה, פחות או יותר. הקאט שלישית אומרת, הנחה שדורנו אינו אותו דור עליו דיבר הרב בטעות יסודה. זה לא נכון. עם ישראל, ברובו הגדול, הוא אידיאליסט, אוהב את האומה, הוא מוכן במסירות נפש להמשיך ולפעול את תהליך התחייה והבניין. בית הצורך הוא אף יוצר ונלחם מתוך הקרבה עצמית מופלאה. איננו מסוגלות מלראות את כל הדברים הפלאים האלה בגלל התעמולה התקשורתית, הבלתי פוסקת, המציירת את עם ישראל כעם של רוצחים, גנבים, שודדים. כל זה תוצאת פעולתם של מחפשי כותרות וסנסציות, הנמשכים אחר האופנה הכללית של עריפת ראשים, בחיפוש שלילה בכל, אך זוהי אינה האמת. העם מאמין, אנחנו עושים דברים מהתקשורת, שהיא לא אומרת את האמת, היא מלפחת דברים, אדם נשך כלב כתבה, כלב נשך אדם לא כתבה, זה בשגרה, תביא לי חידושים, סקופים מציניים, אני איתך. אני אפרסם את זה, אני זה, יש בזה רייטינג, יש בזה הכל. אומרים, נעזור, יש סגמות לתקשורת, מצד האמת, העם כולו מאמין, יש פה, אתה רואה את הדברים עצמם, העם הזה אידיאליסט, העם הזה... קאט רביעית אומרת, בתודעת העם יש חוץ ופנים. זה לא שהעם מאמין בזה, יש פנים וחוץ. יש רובד שבו אנשים מדברים ויש רובד עמוק קצת יותר, העובדה שהמדינה וצבאה מתפתחים, נבנים, יישובים, אנשים מחזיקים מעמד איתן בשיבתם ויחסתם בארץ, כל זה מורה על תודעה בריאה, אמנם יש קצת חלודה מבחוץ, זלזול ברכי יסוד של הציונות, חומרנות מתגברת, אך אם תפרוץ מלחמה, ילחמו כולם בחירוף נפש, אם כן, אב להסתכל בעומק התוכנית משפטה של ישראל, רואים אנו באופן יסודי תודעה לאומית בריאה, ועד צידה חיצוני במשבר. יש פנים וחוץ, החוץ, בשפה שלנו, יש צבא, קוצים בחוץ, בפנים מתוק, יש, החוץ, סין ספרי, GMC נגד זה, חלודה, הבאים פחו חופשי, יזרום הכל, אל תתפלא. תתרגש ותתרשם מהחיצוניות, כי יש קבוצה פנימית, שהוא פועל הרבה פעמים, עוד איזה מצבים מסוימים. ככה קבוצה הרביעית. עכשיו, לכאורה, לא לכאורה, מן הסתם תבוא קבוצה חמישית והיא תפסול את ארבעת הקבוצות הקודמות, למרות שבכל קבוצה יש שמץ מסוים של איזה בסיס שלא הייתי אומר שהוא כולו פסול, שעליו אפשר להישאל ואותו אפשר לפתח בכל ארבעת הקבוצות הקודמות, שבאמת התקשורת מסדברת זה נכון, אפשר לשתוך בפנים זה נכון, שבאמת הדור הזה הוא דור חומרני ופחות אידיאלי, לכאורה אתה רואה את זה, אפשר להיות משקל וכן על זה עלינו. בואו נראה עכשיו קבוצה חמישית, ג' קהל חמישית אומרת דברי הרב על גדותו של הדור נאמרו מתוך ציפייה רוחנית עליונה החודרת לתוככי נשמת הדור וסגולתו ורואה שם את אור הגאולה הזורח ומאיר. במבט כזה אומנם מאמין הוא העם כולו במעמקי החיים של כנסת ישראל, אף אם אין לזה גילוי כלפי חוץ בתופעות החיים המשיות. זאת אומרת, יש פה חדירה פנים פנימית אל נשמת האומה, ושם המאמין כולו. בכל המהלכים החיצוניים, ודאי שתבוא תופעה לא שלמה, אבל בנקודה הפנים פנימית, שם מאמין לא כולו. יש סימוכין לדעתה של כת החמישית שתורת אמת בפיה. על השאלה, מהו מעמד דורנו דור גאולה או אחת על הגאולה או נערב? על דבר הערת הגאולה. אין הרעיון, אין הרעיון סובב על הממד המעשי, כלומר על המציאות המעשית שבה יש אמנם מגרעות רבות, כי אם על ההזרחה הנשמתית המיוחדת בשלמותה יותר מכל מה שאיתן היה להופיע עד כה בכנסת ישראל, והיא המהירה בנשמות הדור הזה במעמקי חייו, בין אם יודעים זאת ובין אם לא יודעים, רוצים בכך או לא, זוהי קביעה מציאותית. במעמקי החיים של כנסת ישראל, במעמקי הנשמות, מתרחש אירוע מופלא שלא היה כמותו בכל הדורות. הזרחה הנשמתית זו היא המניעה את גלגלי הגאולה. היא המולידה את השאיפות, את התושייה ואת הגבורה להתנער מאפות הגלות ולהתחיל את מפעל התחייה והתקומה. וזוהי באין ספק באה מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל. יש מושג שנקרא כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? זה מושג שחייבים להבין אותו, מופיע הרבה בכתבי הרב קוק. כנסת ישראל, בשפתנו נוכל להגיד, זה כינוס של כל נשמות כל עם ישראל לכל דורותיו. זה לא מי שנמצא כרגע פה. יש נשמה שהיא מופיעה בכל מיני גופות של עם ישראל לכל דורותיו. מאברהם אבינו ועד הגאולה העתידית, אלה הגופות שמקיפים מכלול הסיכום של הגופות שהן מבטאות את המושג שנקרא נשמת כנסת ישראל. משם זה מתחיל. וזה מחשבת ישראל קדמה לעולם. קדמה לתורה אפילו, לפי יתן דבליהו. זה מושג רוחני. משם הכל מתחיל. מי שחושב שהכל מתחיל פה, באיזה דרשנות של איזה רב פלוני, רב אלמוני, כשהוא מתחיל להחזיר בתשובה 20,000 או 15,000 או 200,000, אז הוא לא מבין עניין. כשאנחנו מדברים ביסוד הדברים, מדברים על הנקודה הפנימית הזאת. משם זה מתחיל, וזה הולך ומופיע, מופיע, מופיע בכל הדורות, ומופיע גם בדורנו שלנו, ולכן כשהם נוגעים בנקודה הזאת, אז מאמינו הדור כולו והעם כולו. כי שם כולך יפה רעייתי ומו אין בך. יש מומים, אבל בצד הפנימי הזה אין שם מום. זה שם כולם יפה לתאום ובנוח. זה שיר השירים שהוא קודש קודשים. כשכנסת ישראל מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שלא לא קצת טעו חלק מחכמי הגמרא, ואמרו, הייתה התלבטות לגבי האם אתה שיר השירים לתנ"ך או לא. ההתלבטות קשה. סוכים. אבל רק הספר הזה, לכאורה ספר אומן בגדי ברמישה, עוד מיוחד, בגדים שם קצת לא כל כך סמיר, יש כמה מילים שאדם דתי רגיל לא מכניס אותם לשם, לכאורה. הייתה בעיה. אמר להם רבי עקיבא, כל הכתבים, קודש. כל מה שמעתם עד עכשיו, התלבטתם לגבי הכתבים, קודש. שיר השירים הוא קודש קודשים. יש בו אהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, שמופיע במילים בספר לאהבת גבר ואישה. אבל זה מבטא אהבה של כנסת ישראל. אבל אני אגיד אותך, אתה לא מבין, אתה מסתכל על זה בחיצוניות, באמת יבוא עיתונאי לשיר השירים, יכתוב אותו מאמר של פורנוגרפיה, אהבת גבר ואישה, ואכזבות, כי פתח את הדלת והיא הלכה והוא הלך, ופתאום יש בעיות קשות. אבל מי שמבין את האור יותר עמוק, יש פה אהבה שזה סייר לזה, כן. אני אקטעים את הכל כי יש עובדים בחוץ, ואני...
רציתי לשאול מי זה שכותב את זה, את הכתות, את הדעות
האלה? לא, את המאמר. אז ככה, לא מאמרנו את זה באופן כללי. המאמר עצמו, דור ודור אמונתו, זה מאמר של הרב צבי טאו, שכתב בספר אמונת עיתנו, חלק א', המאמר הופיע שם, זה המאמר הזה, הוא מצולם פה. הוא מתייחס בהתאם למאמר הדור. את הדברים שמחלק לחמש, זה הרב צבי טאו, מחלק את זה לחמש כתוב. זה לא מחויב, שם צור שש ואפשר לעשות ארבע. אבל מדברים פה על עקרונות מסוימים שקיימים בקבוצות שמתייחסים אל הדור. אתה יכול להוסיף עוד אחד, או אתה יכול להוריד אחד ותגיד, תאחד פה בין שניים. אין פה תורה מסוימת,
רציתי לדעת מי מדבר איתך.
הרב צבי טאו, כן, סליחה. לא אמרו, זה ברור לנו... טוב. מה אנחנו צריכים לעשות? איך נהיה אנחנו פועלים עם אל להביא את הערת הגאולה לידי הופעה שלמה? איך אנחנו לוקחים את הנקודה הפנית הזאת, מופיעים אותה עכשיו באומה הישראלית? חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, בת קול יוצאת מעל חורב ומפוצצת בראשי ערים ואומרת, מי פעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. הרב צבי תמיד היה אומר, יש סייעתא דשמיא ויש סייעתא לשמיא. יש את הצד שאנחנו פיתחו לי פתח, שאנחנו פועלים עם הקדוש ברוך הוא להופיע את מעל הדבר. אז מה אנחנו עושים? אותה נשמע, אותה כנסת ישראל, תופיע בסוף, בוא נשב בחיבוק ידיים, שלום עליה יש נפשי, והיא תבוא. אז היא בדיחה ידועה. עשר דקות בלי בדיחה זה לא הולך, לא? שאותו אחד ישב ואמר, אני מאמין באלוקים, יש לי אמונה מאוד מאוד גדולה. אמונה גדולה באלוקים. ואז פתאום יום אחד הנהר מתחיל לשנות את הכפר. רצים האנשים אליו, אומרים לו, וואו, תראה הנהר, הנה אנחנו רואים, זה עומד להגיע לכפר, בוא נברח להרים, שהכפר לא יתאבא. אומר להם הבן אדם, אני, אל תדאגו, יש לי אמונה באלוקים, אני אגיד תהילים, אתם תראו, נלך בסדר. הוא אומר תהילים, ולאט לאט, מה הם מתחילים לעלות? ואז השכנים זורקים לו חבלים, תחזיק, משוך, לאט לאט, הכיסא שיושב עליו, מתחיל, לוחים לו, לא עוזר. זה כבר מגיע לזה, שורקים לו רפסודה, תרשים, תחזיק, תבוא. המים עולים, עולים כבר לגובה כזה. הולכים לו סירות של דייגים, עם סירה הבאים, בוא תעלה. אה, תדאגו. השלוש ובדרך כלל ילוך הסלע. ממשיך הלאה. מסוק! 669, יחידת חירוץ טייסים, יורדים, מוצאים זה, לוחם יורד למטה, נסה לקשור לו, הוא מעזוב אותך, אני השלוש ובדרך כלל ילוך הסלע. זה, וואו, לא הולך, בלו בלו, מחזיר ציוד. מחזיר ציוד, מגיע לעולם האמת. אני רוצה לשבת צדק עכשיו. אני בונו שלה, איפה אתה? איך זה יכול להיות חילוד השם שאתה עושה? טוב, נהיה, מתאספים, בנשת מעלה, הוא בא לפני, מה קרה? מה זה, זה חילוד השם? אני עמד גילים, בטחתי בשם, ולא הלך כלום, איך זה יכול להיות? עכשיו כולם... הוא אומר, למה לא? הייתי איתך כל הזמן, עזרתי לך. שאת לך את השכנים, וכבר עזרת. חבלים נפלו בנעימים, אף נחלה שפרה עד עליי. שלחתי לך קרשים, לא הלך. שלחתי לך סירות דייג, לא הלך. שלחתי לך מסוק, לא הלך. התפיסה הזאת, זה דרשך. יקחו לו מן אללה, חלי על אללה, היא תפיסה פטלית של המוסלמים, שאומרים, אל תעשה כלום, כולו מן אללה. באה ילוד ואומרת, אתה צריך לפעול עם אל. אתה פועל עם אל. אתה קונה את הכרטיס כדי לזכות. אז זה כל התובנה הזאת. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך נהיה פועלים עם אל להביא הערת הגאולה על ידי הפרעה שלמה? ואתה קוראים אנחנו לעבד את ההזרחות אחרי שהן מסתתות בסבכי החיים המעשיים. הערת הגאולה מסתתת בסבכי החיים המעשיים. לא יצאה עדיין לפועל במילואה בחיים. לא רואים את זה בפועל. תפקידנו הוא לעזור לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל להופעת ההערה הנשמתית ומרחבי החיים של האומה. בעמלנו ובעבודתנו הרוחנית והמעשית, בלימוד אמונה ובעשייה ממשית של בניין ארץ ישראל, נסייע לדור להוציא לפועל את כל הגדלות המסתתרת בתוכו. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו תפקיד, ואף אחד שלא יזלזל בעצמו, ואף אחד שלא יהיה בעל יומרנות, לא ענווה פסולה ולא גאווה, שהיא בדרך כלל פסולה. ענווה היא לא תמיד פסולה, אבל יש לצדדים פסולים, גאווה תמיד היא פסולה. לא פה ולא פה, ששופו נענה שאני יודע, אני הבקיא, אני הזה, ולא מי אני בכלל, מה אני. פעם אחת, הילדים שכים, היה איזה רב אחד במכון מי ללמד, וכל פעם היינו נוסעים לחתונות, הוא היה כל הדרך מלמד תורה, שלא היה ביטול תורה. הייתי תלמיד צעיר במכון מאיר, היה חתונה בקשת בחנוכה. הקשת רמת הגולה. אז הוא צריך לדבר עוד עם אשתו, לא יכול לבוא לחתונה. אז הוא בא אליי ולא שתי תלמידים, אמר, תשמעו, חתונה שלוש שעות נסיעה, כל אחד ייקח ספר, יקריא, שעה בדרך, שלא, אם תגידו לי, לא, אני לא הולך לאשתי, אני נוסע אתכם לחתונה. אז באתי, אמרתי לו, הרב, מי אני, מה אני, מה... זה אומר משפע, כמה שהוא היה צודק. אמר לי, אתה לא מספיק גדול כדי להיות ענב. סתם לי את הפה. אז מה ביקשתי ממך? ככה ספר לקריא. אני אומר, מי אני, מה אני, תפסיק זה עם אותה ענב. אתה לא מספיק גדול כדי להיות ענב. כמה הוא צודק. מה אתה בכלל? זה הענבה פסולה. אתה רוצה להראות שאתה ענב? יש מצבים שבהם אתה צריך לדעת שיש לך תפקיד. לנו יש תפקיד. כל אחד צריך לפעול ממנו. כמובן, זהירות, אומנות, או הרבה צריך איזון של הדברים עצמם. אבל אנחנו צריכים להיות פועלים, הקדוש ברוך הוא, במהלך הגאולה הזה. לבנות קודם כל בנו מהלך אמוני כזה, של מבט חיובי, מבט אמוני על הדור. קודם כל. זה דבר לשאול, אתה בונה בעצמך. מי שאין בו משהו, הוא לא ייתן זה לאחרים בחיים. מה שאין בך, לא ייתן לשני. אין, אתה יכול להתפטר עד מחר, כשמישהו לא מבין משהו, הבעיה היא לא שם, הבעיה היא אצלך. כי לא דבר ריק הוא, מכם. אם הדבר הוא ריק, זה מכם, הבעיה היא אצלך. כשאתה לא מצליח להעביר למישהו משהו ואתה מתעצבן, אתה צודק שאתה מתעצבן בסביר עצמך. השני לא הביא, כי זה לא היה מבוהר. לא מבוהר. תמיד כלל אירוע. הדבר יהיה אצלך מיושב, ספר לך סיפור.
רק בצבא, שאין חייל שלא מבין,
יש מפקד
שלא
יודע
להסביר.
כן, זה בחינוך, זה בכלל, בחינוך, זה מלא מקורות, גם תורניים וגם מקורות פסיכולוגיים רגילים שקיימים. אבל שני סיפורים, יום אחד בתור חבר שמעתי לכם שהוא היה פעם בשבילה תיכונית, ובכית היהוד הזה, הוא הלך מתרחק, יצא עם בחורה גויה, נוצריה, גרמניה, ראי לי, הוא בא לפה, שומע עם ישראל, ארץ ישראל, ויכוחים, היה לנו ויכוחים בגבי ויכוחים. וכל הזמן הוא אמר, אני, הפרופסור באוניברסיטה, אגיד לי דברים, אני אשמע, אבל אתם, הבנים שלכם, זה הכל אמונה, זה... כי הוא שאל שאלות, הוא אדם חייב בספר, שאל בישיבה שלו שאלות, נתנו לו תשובות, אז הוא חשב שהכל שטויות. ויום אחד הוא בא אליי, אומר לי, דני, אני באלם. אמרתי לו, מה קרה? הוא למד, פקולטה ברחוב, עוד חקלאות. היום הוא צעיר לנו, חי בספרד, מפתח כל מיני זנים, ו... למה חקלאות? אז הוא אומר לי, המרצה הבכיר שלנו, שאלנו אותו שאלה, והוא אמר, אני לא יודע מה התשובה. אז הוא היה בעלם. איך זה יכול להיות? שואל את הפרופסור שאלה, והוא לא יודע מה התשובה. אז אמרתי לו, שמולי, מה קורה? זה פרקם עצמך. באמת יש לך למה, אני יודע. אבל שאלנו שאלה, אמרתי, תגיד לי, היה שפרופסור ירד בעיניך? אמר לי, לא. לפעמים כשאתה אומר, לא יודע, ואתה מדבר בצורה של רגשי נחיתות, אז שידרת בין השיטים, לא יודע. אבל כשאתה מדבר לא יודע בעוצמה, אתה לא תמיד צריך לשכנע את האדם שרוחה, אלא העוצמה שאתה עומד מולו ואומר לא יודע, לא כן, לא יודע, אלא לא יודע בעוצמה, זה שפת הגוף תקראו לזה, או שפת בין השיטים, או העוצמה, של אפילו המילה לא יודע, היא יכולה להיות משכנעת יותר מאשר להתפתל בכל מיני דברים. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. בכל דבר זה מופיע ברש"י מפורש של התורה, רש"י הראשון, הפחלה כותב, מביא, הוא שואל שאלה. רש"י הראשון לתורה, רש"י שכל ציוני פשוט מצוי יודע אותו, למה התורה התחילה בראשית ברא אלוקים? אתה צריך להתחיל בפרשת בו, חודש זה לכם, שלוש חודשים. למה התחילה מפה? אלא מביא רש"י, אמר רבי יצחק, כוח מעשה בגיד לעמוד אתם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, נאמר להם, מה פתאום, אנחנו לא ליסטים, שקוראים רובת העולם, ירצונו נתנה לנו, ירצונו לבחר, קל לכם, הוא בא לבית, מחלק, בוקח, חוזר. שואל עליו חלב, על רש"י הראשון על התורה. אני לא מבין דבר אחד. אם כל המגמה היא לספר לאומות העולם שאנחנו לא גזלנים, למה הבאת הפסוק, כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים? תביא פסוק, כוח מעשה בגיד לגויים. למה תביא פסוק, כוח מעשה וגיד לעמו? אתם מבינים את השאלה? עכשיו חלק שואל על רש"י הראשון.
למה
פסוק, כוח מעשה וגיד לעמו?
במקום
לגויים. אומר אף אחד חידוש גדול. כשעם ישראל ידע שיצא השלכת, לא, כמה מות העולם ידעו. מי המציא את המפסוק במדינה פלסטינאית? זה אנחנו. הישראלית שלנו, מצרים מערב.
שמעון פרס.
לא משנה, לא. אנחנו מדברים על עיקרון קריירה חינוכית. בכל דבר, ככל שאתה משוכנע יותר, אתה, את זה אתה תשדר בין המילים. ואם מי שעומד מולך לא משוכנע, דע לך שהבעיה אצלך. אתה צריך להעמיק בתובנות שלך, ואותם תעביר לחניך שלך, חניך קריא מי שעומד מולך. חייב בכל שלב ושלב. טוב, הכל נגמר לי, אז נעשור פה, נעשור פה.